בסדר? יופי. טוב, שבוע טוב, חודש טוב. חיבור קשר חלש. טוב. אנחנו כמידי חודש מתכנסים כדי לקבל מה שאנחנו יכולים מהתכונות של החודש. עכשיו אנחנו עוסקים בחודש ניסן. קודם כל תודה לבעלי אכסניה, וברשותכם אנחנו נעסוק בחודש ניסן, שהוא חודש מיוחד במינו, כיוון שהוא בעצם מחדש את כל הזמן בעולם, לא רק בישראל. הזכרתי אתמול ואני מזכיר היום שבכתבים הישנים של המלך חמורבי המניין של החודשים היה מתשרה והלאה עד שלב גאולת ישראל ממצרים, שהזמן הפך להיות בעצם מניסן והלאה. מבחינה רעיונית זה אומר שבעצם האנושות כולה הייתה הולכת לכיוון של קיץ, לכיוון החורף. מתשרה והלאה הולכים לכיוון החורף. וכשעם ישראל יצא ממצרים, הוא חידש בעצם את האביב של כל המציאות, של כל החברה האנושית. כלומר, הקדוש ברוך הוא נתן לנו מתנה, ודרכנו מתנה בעצם לעולם שמתחיל מאותה עת זמן אופטימי. זמן של תקווה, זמן שלא הולכים לחידלון, זמן שהולכים לבניין מחודש ושל תיקון העולם. אז נכון שהמושג תיקון מופיע הרבה בתורת הקבלה, והרבה אנשים לא יודעים על מה אנחנו מדברים, במה מדובר. התיקון הוא דבר מאוד מאוד פשוט, אבל קשה ליישום. זה פשוט לשלב בצורה נכונה אור וכלי. כלומר, תוכן ומי שיכול ומסוגל לקבל את התוכן הזה. זה נקרא תיקון. אז אנחנו משלבים בעצם את העולם במערכת חדשה מחודש ניסן, מערכת שמסוגלת להכיל יותר את דבר השם היוצר. מה זה דבר השם היוצר? בריאת העולם נעשתה דרך אמירות. אותן אמירות נעלמו בחומר הבריאה עצמה, כיוון שלא היה מי שיגלה את מי שאמר והיה העולם. במונחים פנימיים קוראים לדבר הזה גלות הדיבור של הקדוש ברוך הוא בעצמו. כלומר, דיבורו של האל, המאמרים בהם העולם נברא, נכנס למערכת של אטימות, של אילמות, של שתיקה, וכל הדבר הזה נכנס למימד שנקרא מצרים. וצריך לגאול את הדבר הזה, צריך לגאול את המערכת הזאת, ולכן מבריאת העולם ועד ליציאת מצרים עמד העולם במצב של חוסר ודאות, של חוסר כיוון, וכמובן כשיש חוסר ודאות וחוסר כיוון אפשר לומר שזה בעצם עולם פסימי. החל מחודש ניסן של יציאת מצרים באותה שנה התחלנו מערכת חדשה לגמרי, עד כדי כך שחז"ל משווים בין חודש ניסן של יציאת מצרים לבין בריאת העולם. כלומר, כאילו עולם חדש נברא, יש חידוש בעולם, והחידוש הזה מופיע בכל הרבדים האפשריים בכלל ובפרט. ולכן חשוב מאוד להתייחס לחודש הזה במלוא הרצינות, עם כובד ראש, ולהבין מה קורה בעצם ביקום בזמן הזה. ומה אנחנו עושים עם האינפורמציה שנקבל בעזרת השם? פשוט נשתמש, ליתר דיוק, נשתלב במהלך הקוסמי שקורה ממילא בחודש הזה, כיוון שיש תכונה שהקדוש ברוך הוא התביע במערכת הזמן בחודש הזה. ולכן אנחנו רוצים לקבל כמה שיותר אינפורמציה מהעניין, למי שאין דפים, יש עוד פה, ולנסות להשתלב במעלה. הגמרא בראש השנה, דף י' אומרת שהעולם נברא בחודש ניסן. כמובן שזו סברתו של רבי יהושע, יש סברה אחרת של רבי אליעזר, ולמה לא כתבתי אותה? כי גם רבי אליעזר סובר שהעולם נברא בניסן, מבחינה פיזיולוגית, פיזית, גשמית, חומרית. רבי אליעזר סובר שהבריאה הייתה בתשרה מבחינה רעיונית. היום הרת העולם זה הריון של עולם. זה מה שאנחנו אומרים בראש השנה בתשרה. אבל בראש השנה האחר, בחודש ניסן, אנחנו מדברים על גילוי מוחשי של המלכת המלך בעולמם. ולכן גם מבחינה של משנה, חודש ניסן הוא ראש השנה למלכים. זאת אומרת שיש כאן מלכויות שמתחילות. אפשר למלוך על, יש אדון ויש מי שתחת חסותו של אותו אדון, יש יחד. ולכן העולם הגשמי נברא בחודש ניסן, וזה לכל הדעות. עכשיו, מה זה האינפורמציה הזאת? זה חשוב מאוד. כי אם העולם הזה נברא בחודש ניסן, זה אומר שהזמן האופטימלי ביותר כדי לעבור ממצב של אינסוף למצב של בריאה, זה החודש הזה. חשוב מאוד לדעת את האינפורמציה הזאת, היא חשובה ביותר. למה? פשוט מאוד, כי אם הקדוש ברוך הוא כביכול בחר בתכונה של הזמן הזה דווקא, של חודש ניסן, זה אומר שזה הזמן המיוחד ביותר מכל שאר חודשי השנה, להיות מתרגם, מסוגל לתרגם, רעיונות, אפילו אין סופיים, למציאות מוחשית. ואם כך שני הדברים, זה אומר שגם אני, כבן אדם, יכול בחודש הזה לתרגם את הרעיונות שלי למציאות. כל מה שיכולתי לעשות במשך שאר חודשים זה אולי לחשוב על אותם רעיונות, לפתח אותם, אבל בחודש ניסן אני יכול ממש להוציא אותם מן הכוח אל הפועל. זה מה שהקדוש ברוך הוא עשה בבריאת העולם, הוא הוציא מן הכוח אל הפועל את העולם הממשי, המוחשי. וכיוון שעליי להיות דבק באלוהות, במילים אחרות להתנבות לצורה האלוהית, יש לי כאן אינדיקציה מאוד מיוחדת שהחודש הזה מסוגל לתרגם רעיון למציאות. אז אם אני משתמש בצורה נכונה בחודש הזה, בחודש ניסן, גם אני יכול לעבור ממחשבה למעשה ולתרגם את המחשבה שלי, כמו שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם לפי אותה גמרא במסכת ראש השנה דף י'. מבין כל האפשרויות העומדות בפני הבורא במערכת הזמן, שעדיין לא קיים, אני מזכיר לכם, בזמן הבריאה, אבל יש תכונות כבר שלעתיד לבוא, כן, התבררו בדיעבד. אז מבין כל הזמנים האפשריים, כי זו מערכת שהקדוש ברוך הוא בורא, בורא בבריאת העולם גם את מערכת הזמן. התכונה העצמית של חודש ניסן היא אשר נבחרה לצורך בריאת העולם. כלומר, הקדוש ברוך הוא נותן לנו כאן מידע מאוד חשוב, שהוא בחר בתכונה הזמנית של חודש ניסן כדי לעבור מאין סוף לסוף. ממכלול האפשרויות לבריאה כפי שהיא נבראה. אצל האדם, אמרתי את זה קצת הבוקר, אבל חשוב להזכיר את זה, יש לנו בעצם מערכת עיגולית שמיקומה בראש של האדם. הראש שלנו עגול בגלל שאין סוף רעיונות נמצאים בו. זה עיגול, אין תפיסה. כמו האות יוז. האות יוז היא בעצם האות ההתחלתית של כל דבר. זה הפוטנציאל של כל דבר, זו נקודה. אפשר מנקודה לסרטט הכל, כל הצורות אפשריות. אבל אתה צריך לבחור בדרך. אתה לא יכול להישאר עם מכלול של אפשרויות. להפך, אם אתה נשאר עם מכלול של אפשרויות, אתה נחנק מריבוי של אפשרויות מבלי כוח לתרגם את האפשרויות הזאת לדבר אחד. אנשים לפעמים לא מצליחים לכתוב, הם מתחילים לכתוב משהו ושוברים, חותכים את הנייר, זורקים לזבל, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, וכך בכל התחומים בחיים. ואני יכול להישאר עם כל כך הרבה רעיונות מבלי היכולת לתרגם את זה. אז כדי לעבור מהרעיון הזה שנמצא בראש, לאין סוף רעיונות, אני צריך לרדת לקומת הגוף. קומת הגוף שלי היא בעצם המימוש, היא הבריאה, היא בריאת העולם. אבל בין הראש לבין הגוף יש צוואר. הצוואר הזה הוא המייצג את מצרים. הארי הקדוש אומר שמצרים זה הצוואר אצל האדם. ולכן יש בצוואר הזה קושי, ולכן הוא צר מלשון צרות. כדי לתרגם רעיונות אינסופיים שהם עיגולים לכיוון של כיוון, יושר. זאת אומרת שיש כאן בעיה שצריך לפתור אותה. צריך כביש עוקף צוואר. בקבלה כביש עוקף צוואר זה הזקן. אבל מבחינה פשוטה, כביש עוקף זקן זה להתגבר על מי שחונק בצוואר. מי חונק בצוואר? כדבר שהאינפורמציה יורדת מהמקום שאנחנו הגברים מניחים תפילים של ראש, הדלת שמה, מאחורה, היא בעצם הדעת. הדעת זה החיבור למימד התחתון שלנו. ולכן אנחנו מניחים תפילים. כלומר, כל בוקר יש לנו כביש עוקף צוואר. אני לוקח את הפוטנציאל שנמצא בכל הראש, מעביר אותו דרך הדלת הזאת, כי יש לי רצועות על המוח הימני ועל המוח השמאלי, והרצועה שנמצאת מאחורה יורדת ישירות ומשתלשלת אל הגוף שלי, אל העשייה שלי. ואני פוגש בדרך גם את עולם העשייה, את התפילים של היד. ועל מה אני מניח את הדלת שהיא בעצם סוד הדעת, ודעת בתורה זה חיבור? דווקא על המקום של העורף שם, ששם נמצא העורף, אותיות פרעו. כלומר, פרעו הוא מלך הצבא, הוא מלך מצרים. ותחתיו יש בדיוק מה שיש לאדם. שר הטבחים, שר המשקים ושר האופים. זה הצינורות שיש לנו בגרון, בצוואר. אם אני משתלט על שר הטבחים, האוכל, שר המשקים, השתייה, כן? והדם, כל הצינור העיקרי של העורק, אז בעצם כל הרעיונות שלי ממשיכים ויורדים לכיוון הגוף. אבל אם מי שהוא עצר אותי ביציאה שלי ממצרים, ביציאה של הרעיון לכיוון המימוש, אז כל פעם שנולד לי רעיון ורוצה להיוולד, אז הוא, אותו כוח סופר, מחזיר לי אותו אל תוך הראש ונשאר בראש. זה מה שכתוב בתורה, כל הבן הילוד, היאור התשליחו. כל פעם שיש לך רעיון שהוא בן, ובקבלה שם בן, כי זה מלכות, זה גילוי, אתה צריך להחזיר אותו חז ושלום ליסוד של המים, כלומר הוא אף פעם לא מתפתח, אף פעם לא הופך להיות תינוק אמיתי. זה כאילו טיפת הזרע נשארת ויסודה, יסוד המים, ולא מתממשת, לא הופך להיות בריאה אמיתית. אז יש אור, רעיון, יש מים, טיפת זרע, אבל הם רקיה, אין מימוש. וזה מי שמצליח לדלג על הדבר הזה, ולכן פסח פירושו דילוג, מצליח לממש את הדברים הפוטנציאליים שיש לו בראש. אם לא, הוא משותק בחיים. כי אין לו רגליים, כי אין לו אפשרות להתממש, כי אין לו אפשרות לממש שום דבר. ולפעמים מריבוי של רעיונות, הוא לא הולך לשום כיוון בכלל, כי אין לו אפשרות, הוא מנותק, הוא משותק לגמרי, ולא יוצא שום דבר בעצם מהחיים שלו. הוא לא השאיר כלום, הוא לא עשה כלום, הוא לא כתב כלום, הוא לא אמר כלום, הוא לא השאיר כלום, והוא לא פעל כלום בעולמו חס ושלום. וכל הדבר הזה כלול בנושא הגדול, המרכזי של חיינו, יציאת מצרים. לכן, אם יש לי חודש בשנה שמסוגל לעשות את העבודה, כיוון שיש לי כאן אינפורמציה, הקדוש ברוך הוא בחר בחודש הזה, קודם כל, לברוא את העולם, אחר כך, להוציא אותי ממצרים כאומה. זאת אומרת שכאן האפשרות לשחרר את כל הרעיונות ולהוציא אותם. אתם הבנתם שעכשיו תיארתי את מצרים איפה? בקומת הראש. אל תחשבו שמצרים זה מקום אחר. ואיפה ארץ ישראל בכל התמונה הזאת? הרגליים, המימוש, העשייה. אז אפשר להישאר כל החיים שלך במצרים, במכלול רעיונות. אבל אתה מסתובב בתוך מימד שהוא עדיין רק מים, מיצר של מים, מצרים. אין לך בעצם יושר. המילה ישראל זה היושר, זה הכיוון, זה התכלית, זה המימוש. לכן קוראים לכל מי שלא מגיע לארץ ישראל מרגל, יש לו בעיה ברגליים. הוא רק ראש בלי רגליים. וזה לא אפשרי. עכשיו, אם אני עכשיו בקומת הראש, אני צריך להתחיל לפחות לגאול את המחשבות שלי אפילו בקומת הראש עצמה. ומה מגלה בעצם את הראש שלי לפחות בקומת הראש? הפה. כלומר, הפה שלי בקומת הראש הוא היציאה הראשונה ממצרים. פה סך. הפה שלי צריך לפתוח. כלומר, מדרגת הריפוי הראשונה היא בפה, בביטוי. לא להישאר אילם. האילמות היא קליפה שצריך לצאת ממנה. צריך לשחרר את האדם ואת העולם מקליפת השתיקה. לכן הפה הוא האלמנט שאנחנו הכי 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 פוגשים בסדר פסח. אין אלמנט אחר. תגידו לי משהו שאתם עושים בפסח שלא קשור לפה. אין. אוכלים מצות, שותים יין, אומרים הלל, שרים, מספרים, הכל זה פה. לא עושים שום דבר אחר. זאת אומרת שבעצם לפני שאני מממש את הרעיונות שלי בידיים, זה עובר קודם כל דרך הדיבור שלי. אז יש לי בעצם מחשבה, דיבור ומעשה. אז עוד פעם, אני חוזר, חודש ניסן זה חודש של תרגום דברים. מתברר כי דווקא בעומק הזמן הזה, בעומק של פסח, בעומק של ניסן בכלל כחודש, גנוזה היכולת לתרגם את רצון האינסוף למציאות ממשית. זה מה שהקדוש ברוך הוא מורה לנו, הוא המורה הגדול. ממנו למדנו את זה. חודש ניסן הוא איפה הכלי, מבחינת הזמן, המתאים ביותר במימד הזמן להחלת הרצון העליון ולהלבישו בחומר. גם אתה תעשה אותו דבר. כלומר, כל שנה אתה צריך לחשוב כאילו אתה מגלה עוד חלק ממה שלא גילית עד עכשיו. זה נקרא, חייב אדם לראות את עצמו כל שנה מחדש, בערב פסח, כאילו הוא בעצמו גילה עוד משהו, יצא ממצרים. אז אם תפגשו אנשים למחורת הפסח, שיגידו לכם איזה בסה הגאולה לא הגיע, חשבתי שזה הפסח הזה, זה אנשים שפשוט לא מבינים כלום, כי מבחינתם גאולה זה רק דמותו של האיש, מלך המשיח. אבל זה לא נכון. כל פסח שעברתם בחיים שלכם, גיליתם עוד רובד, עוד שכבה. כל שנה אנחנו יוצאים יותר ויותר מהמיצר הזה. והשנה, עם קליטת הרעיון הפנימי הזה, אז אתם מבינים שבעצם הגאולה היא נעשית בהדרגתיות. ולכן היא הופכת אצלנו לדבר שכל שנה אני מנצל מחדש את הזמן הזה. וניצלתם את מצרים. ככה כתוב בתורה. מה זה וניצלתם את מצרים? תנצלו את הרעיון הזה שנקרא מיתר של כל הרעיונות האלה ותתרגמו את זה למציאות סוף סוף. מכאן שחודש ניסן אינו בא לציין את אביב הגאולה של ישראל ממצרים בלבד, אלא זוהי נקודת הזמן המציינת את גאולת האינסוף ברוך הוא. כלומר, מי נגאל ראשון בחודש ניסן? הקדוש ברוך הוא בעצמו. למה? כי זו הפעם הראשונה בהיסטוריה האנושית של הבריאה שהוא התברך, ירד לעולם הזה. מתי הוקם המשכן? בראש חודש ניסן. כלומר, הפעם הראשונה שיש שכינה בעולם הזה, הקדוש ברוך הוא בחר באיזה חודש? בחודש ניסן. ולא סתם בחודש ניסן, בראש החודש, שכולל את כל החודש, כי זה הראש, זה הראשית. כלומר, היום, כל השבת שהייתה היום, מה זה היה? כל החודש. כלומר, הייתם היום בשולחן שבת בסדר פסח גם. הבנתם את הרעיון? כי זה הגרעין שכולל את כל החודש. כל מה שיהיה לכם בפסח, זה לא חידוש ממה שהיה לכם היום. פשוט זה לפתוח יותר את הגרעין. בהתגלותו כבורא עולם. פעם ראשונה שהבורא הפך מאין סוף לבורא. הרי זה מקצוע בורא, נכון? הוא לא בורא, זה רק מקצוע אחד. חדוש ברוך הוא אין סוף ברוך הוא. אתה לא יכול להגביל אותו ולהגיד הבורא. יש אנשים שכל פעם שמדברים על הקדוש ברוך הוא, הם קוראים לו כאילו הבורא, כאילו רק המקצוע הזה יש לו. לא. הוא אין סוף ברוך הוא, שיום אחד הפך להיות בורא. מתי? בחודש ניסן. כמוני, יום אחד בחודש ניסן הפכתי להיות אבא. כי הבן שלי נולד בניסן. הבנתם מה זה אומר? כלומר, הפעם הראשונה שהקדוש ברוך הוא נקרא בורא, זה בניסן. עד אז הוא היה אין סוף. עכשיו, לעבור מאין סוף למקצוע בורא, זה הישג גדול מאוד, זה לצאת מגלות לגאולה. כי כל עוד אתה לא יוצר משהו, כל עוד אתה לא מוציא מעצמך משהו, אתה כאילו בגלות.
אתה יודע של צמצום.
נכון. אבל הצמצום הזה מגלה דברים. אז חודש ניסן הוכיח את מסוגלותו של האינסוף לממש בפועל, ממש, את רעיונותיו הגנוזים בקומת מחשבתו הבלתי נתפסת. תודה רבה, הקדוש ברוך הוא, שיום אחד בחודש ניסן, כן, בראת את העולם הזה. אם לא, לא היינו רואים שום דבר, ולא היינו יודעים שום דבר, ולא היינו בכלל. פעם ראשונה שנוצר משהו שאחר כך יופיע אותנו גם כן, זה היה בחודש ניסן. פשוטו כמשמעו. תחילת רעיון החזרה לציון, אף היא נולדה בחודש הגאולה, ניסן. יציאת ישראל ממצרים בחודש הזה דווקא, היא נקודת המוצא לכל הגאולות. כלומר, התורה לא משקרת לנו, היא אומרת לנו, למה יצאנו ממצרים? בשביל מה יצאנו ממצרים? כדי להגיע לארץ ישראל, התורה אומרת את זה בפירוש. והבאתי אתכם אל אדמתכם. והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי והבאתי אתכם. זה לא שהקדוש ברוך הוא אומר לנו לצאת ממצרים ולהישאר באיזה מדבר עמים. במילים אחרות, מתי בעצם נולד הרעיון של החזרה לציון? גם כן בניסן. כי שם יצאנו ממצרים. עכשיו, מה זה להגיע לארץ ישראל? זה לא רק להגיע פיזית למקום שנקרא ארץ ישראל, זה להגיע לתכלית שלי בחיים. כל התכלית שלי בחיים זה להגיע לארץ ישראל שלי. עכשיו, איפה ארץ ישראל שלך? אמרתי לכם, ברגליים. כלומר, במימוש. כל פעם שהוצאת משהו מעצמך וגילית משהו בעולם הזה, זה נקרא ארץ ישראל. אם הוצאתי ספר, והספר עכשיו נלמד בו בספריות, זה נקרא שהגעתי בשלב הזה, בנקודה הזאת, לארץ ישראל. יש אנשים שלא מוציאים כלום בחיים, חס ושלום. כלומר, הם כל הזמן במדבר העמים. אולי יצאו ממצרים, איכשהו, אבל מסתובבים, 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 ואין אין, אין, אין שום, כן. 40 שנה עקות בדור ועומר, עם טועה לבד זה. לא ידעו לרחב, לא ידעו את הדרכים שלא יודעים את הדרך. אברהם אבינו בעצמו גילה את הפוטנציאל הזה של יציאת מצרים לפני בעצם שהתרחש כל הדבר הגדול הזה שעם ישראל יצא ממצרים. איפה? בנקודה שלו. כן, אז הוא עשה לעצמו יציאת מצרים, את מה הוא חגג שם? אנחנו אומרים את זה בהגדה אפילו. מה אברהם חגג ביציאת מצרים בפרטי שלו? את מה הוא חגג? מה אנחנו אומרים בהתחלה של ההגדה, לפני הסיפור של יציאת מצרים? הייתה סיפור של יציאת מצרים אחרת. יפה. כל הסיפור של ארמי עובד אבי, לבן הארמי, מה זה? זה יציאת מצרים הראשונה בהיסטוריה בצורה קטנה. כן. אז לאט לאט הדבר מתברר בצורות שונות כל דור מחדש. כלומר, אני צריך לגלות היום, ביציאת מצרים של עוד שבועיים, איפה השנה הזאת, באיזו נקודה יצאנו ממצרים השנה הזאת. אם לא, זה סתם סיפור של מה שקרה בעבר. אתם חושבים שהילדים יש להם כוח להקשיב לכם כבר? אתם עדיין צעירים, אבל כשתגיעו לגיל 60-70 ויש לך עדיין ילדים, נו אבא, תזריז, נו. נמאס כבר, כי אתה לא יודע בכלל לתפעל את העניין הזה. אתה סתם מספר סיפור, אתה יבש. אז אני אומר לכם את זה לפני שאתם עדיין הורים, או שאתם עדיין הורים טריים. צריך ממש רעיון גדול מאוד כדי לשנות את הדבר הזה. בסיס הרעיון הגנוז בבקשתנו, ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים. תשימו לב, הבסיס של הכל, על מי הוא מדבר? על מי? על הקדוש ברוך הוא, נכון? הנה, ותחזנה עינינו בשובך, לא בשובנו. אנחנו צריכים לראות כשהוא חוזר, כלומר, מי בעצם? אנחנו מתפללים על מי? עליו, שהוא יחזור לציון. כלומר, אתם חושבים שהקדוש ברוך הוא יביא אתכם לציון? אז אני בא להגיד לכם הפוך, אתם הבאתם אותו לציון, מעצם זה שאתם פה. אתם מבינים? זה הכל הפוך. ואני צריך להיות עד לדבר הזה, שכשבאתי לארץ, או אבא שלי או סבא שלי, ולא חשוב, אנחנו הבאנו את הקדוש ברוך הוא מהגלות שהוא היה בשמיים, בלי אדמה, כי היונה לא מצאה מנוח לכף רגליו, זה הקדוש ברוך הוא, זה השכינה. אז הבאתי אותו עכשיו במזוודה שלי. ועכשיו, בזכותי יש יותר קושה בריחו בארץ ישראל. מה זה אומר? שהארץ הזאת פשוט הולכת ומתפתחת, והיא תעבור את כל העולם בכל התחומים. פשוט מאוד. זה לא נבואה מה שאני אומר לכם, זה פשוט. כי כל יהודי שבא לארץ היום, ויש כל יום מטוס, 100-200 אנשים, כל יום יש 100 קילו אלוהות בארץ יותר. כלומר, 100 סטארט-אפים חדשים, 100 קומות של גילוי חדש. למה? כי מציון לבד תצא תורה. ודבר השם מירושלים, זה מה שבאנו לעשות. מעיד על כך, על העובדה שבגאולת ישראל ממצרים, נגאל הבורא בעצמו מחוסר ידיעתו בעולם הזה. כלומר, מה קרה ביציאת מצרים? פתאום מגלים שיש בורא לעולם. זה מה שמעניין את הקדוש ברוך הוא, לא זה שהוא ברא את השמיים ואת הארץ, זה לא מעניין אותו בכלל. זה לא מעניין גם אחת. עובדה שבמתן תורה, הוא לא מתגלה עם תעודת זהות, אני בורא העולם. בתעודת זהות שלכם, אתם הייתם כותבים, אני בורא העולם. שוויצרים. הקדוש ברוך הוא לא, הוא כותב, אני, אנוכי, אשר הוצאתיך מארץ מצרים, זה מה שמעניין אותך. למה? כי ביציאת מצרים אני התגליתי. כי ראו כולם שמי שברא את העולם יכול לשדד את כל המערכת הזאת. אתם רואים איזה יופי? אין דבר יותר גדול בעולם שלנו מאשר יציאת מצרים. אין דבר יותר גדול מזה. כי זה כולל את כל מה שאתם תעשו בחיים, כל ההצלחות שלכם. דרך גאולת מצרים, המובילה לארץ ישראל בחודש ניסן, הפך עם ישראל, אידיוט, עד לשובו של הבורא לעולמו. וזה כתוב בנביא, אתם עידי נאום השם ואני אל. אם אתם לא מעידים על היותי זה שהוציא אתכם מארץ מצרים, כלומר זה שיכול לשלוט על כוחות הטבע, אני לא אל. זה מה שזה אומר. כלומר, לא אכפת לאף אחד ממני אם אתם עם ישראל לא עובדים ולא פועלים כעדים. אני צריך את העדות שלכם. אשריך ישראל, מי חמוך, עם נושע בשם. תראו איזה פסוק חזק. מה זה עם נושע בשם? הישועה שלנו קשורה לישועה שלו, זה בתוכו. ישועת ישראל וישועת השם מהוות מציאות אחת ויחידה. זאת אותה גאולה, רבותיי. כך נאמר בשמואל, אשר פדית לך ממצרים, גוי ואלוהיו. מי יצא ממצרים? גוי, עם ישראל, ויצא לגוי גדול, והאלוהים שלו. שניהם יצאו ביחד ממצרים, רבותיי. ההיסטוריה שלנו היא ההיסטוריה של הקדוש ברוך הוא. בחודש ניסן, הופענו כעם, וגילינו את יהודנו בעולם. לא היה לנו יעד, לא היה לנו יהוד, לא היה לנו מוסד, מה אנחנו עושים פה? גאולתו של עם ישראל בחודש הזה, דווקא, שינתה לחלוטין את המבנה היסודי של המציאות. אם אתם לא תופסים את הרעיון בגובה הזה, חבל על עוד פסח, סתם. שכל מה שמעניין אנשים זה מה אכלת ובאיזה שעה סיימת את הסדר ומה עשית באמת ממתי את האפיקומן. תמיד הסטן יש לו תחבולות כדי להרוס לך את כל החג ולהפוך אותו לאיזה מין דבר רדוד כזה אידיוטי. או לנקות את הבית כל כך חזק ולשרוט את הקירות כאילו יש חמץ בתוך הקיר, כן? מי ביקש ממך לעשות את זה? העיקר שתגיעי את, במיוחד את, בערב פסח עם רצון אחד, חייב מיטה. אני רוצה לישון, זה מה שמעניין אותי. שיגמר כבר. בחודש ניסן נולד עם חדש, בעל ייעוד אלוהי. אני אומר דברים שאני מפחד בכלל ממה שאני אומר. אתם יודעים מה זה ייעוד אלוהי? זו אחריות, רבותיי, כתבתי את זה עכשיו למישהו שכתב לי לפני שהגעתי לשיעור. אמרתי, איזה אחריות זה להיות חלק מהעם הזה? כל היום אתה צריך לחשוב רק איך לגלות עוד קילו אלוהות בעולם. איך? יחד עם הופעתו של עם ישראל הופיע עולם חדש. בחודש ניסן של שנת יציאת מצרים החל קידוש שמו של הבורא בעולם. עכשיו יש קידוש השם. עד מצרים, עד יציאת מצרים היה חילול השם. למה? כי הוא לא מתגלה. אז אם הוא לא מתגלה, אז השם שלו לא מופיע. הרצון שלו, שמו, רצונו, לא מופיע. פעם ראשונה בהיסטוריה שיש קידוש השם, זה בניסן. רק ביציאת מצרים נודע הרצון האלוהי שעמד ביסוד הבריאה. עולם החומר שנברא, הסתיר עד כה את מי שבראו. כלומר, איפה הסתתר הקדוש ברוך הוא עד אותו זמן? בחומר עצמו, שהוא בעצמו ברא. אז הבנתם? הקדוש ברוך הוא ברא חומר, והוא נעלם בתוכו. מי שיסתכל על החומר של העולם לא ראה את הקדוש ברוך הוא. ועל מנת לגלות את רצון הבורא, מוכרח היה לפרוץ את גבולות הבריאה, את גבולות החומר. זה יציאת מצרים, זו פריצה של גבולות החומר. שוב פעם, מתי זה נעשה? חודש ניסן. אתם מבינים איזה כוח יש לחודש הזה? לפרוץ את גבולות החומר. הרי מתי עברנו את ים סוף? בחודש ניסן, גם כן, נכון? שבוע אחרי יציאת מצרים. אתם יודעים מה זה לעבור לחצות ולקרוע את ים סוף? זה פשוט לקרוע את המסך החומרי שמגביל אותנו בגבולות חומריים, ואנחנו אומרים, מה רגע, אי אפשר לעבור את הים, אתה חולה? אתה משוגע, נכון? ועם ישראל מוכיח לכל העולם כולו שאנחנו יכולים להיכנס בתוך הים והים יפתח. תגידו, אתם חולי רוח? חולי נפש. אתם יודעים מה זה אומר? שאנחנו אלוהיים, שהקדוש ברוך הוא חוצה את החומר דרכנו. משמעות העולם החלה להתברר בחודש ניסן, וביציאת מצרים שהייתה בו. חודש ניסן חשף לראשונה את המגמה האלוהית שעמדה בבסיס הבריאה. דבר השם היוצר, כן, דיבורו של הקדוש ברוך הוא זה יצירה, זה לא סתם דיבורים. הדבר הזה, הדיבור הזה, יצא מגלות לחירות יחד עם עם ישראל, דוברו של האל. כלומר, הקדוש ברוך הוא גילה גם את עצמו וגם את הדובר שלו. מהיום יש לקדוש ברוך הוא דובר. מי זה? עם ישראל. שלום, אתה דובר, כן, יש דובר צהל, יש דובר קודשא בריך הוא. אנחנו דוברי קודשא בריך הוא. מי שמראיין אותי, לא חשוב איפה בעולם, צריך לשמוע לא את מה שיואל אומר, את מה שיש לקדוש ברוך הוא לומר, והוא משתמש דרך השופר הזה שנקרא יואל. אם אני שופר טוב. ואיך אני יודע אם אני שופר טוב, אם אני לא אדם פרטי. אם כל הזמן אני, עם אחוריי, קשור לאומה כולה, לכלל ישראל. אם אני אדם פרטי, ככל שאתה אדם פרטי, אתה קטן יותר, קטנצ'ים, גמד. לא תוכל לעשות שום דבר. אדם גדול זה אדם שהוא קשור לאומה שלו. חודש ניסן הביא לעולם את הדמות האנושית, ישראל, המסוגלת לשמוע את כל השם. אתם יודעים איזה כוח זה? אנחנו לבד שומעים את כל השם, אף אחד לא שמע את זה. בחודש ניסן נגאל המאמר האלוהי שעמד באופק הבריאה והפך לדיבור. אני אדוני, ואירה אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב ואל שדי, ושמי אדוני לא נודעתי להם. כלומר, מתי יופיע בפעם הראשונה שם הוויה? כל מה שאמרתי לכם עכשיו, תתרגמו את זה לדבר אחד. שם הוויה, פעם ראשונה בהיסטוריה שהשם הזה יורד לעולם. גם אברהם שהכיר את השם הזה ויצחק ויעקב וכולם שמעו את השם הזה, לא נודע להם השם הזה. הם ידעו על מציאותו, אבל לא הייתה תפיסה, לא היה קשר עם הדבר הזה. למה? כי לא היה עדיין עם ישראל. במילים פשוטות, אדם פרטי לא יכול להגיע לשם הוויה. רק אם אתה בשם כל ישראל, אתה יכול לגעת בשם י' כבקה. ומה זה השם הזה? הייתי שואל מה זה לא. אין משהו שהוא לא. זה המהווה את הכל. ומי שיודע ללמוד ולדעת את השם הזה, הוא פשוט שינוי טוטלי של כל המציאות. זה נקרא לימוד תורה, זה לא סתם ללמוד עוד סוגיה ועוד סוגיה. זה קודם כל לדעת מי הזהות הזאת, שדורשת ממני להתגלות. אתם יודעים כמה כבוד זה ללמוד על זהותו של מישהו? אם אני עושה היום דוקטורט עליך, כמה כבוד זה נותן לך? אנחנו צריכים לעשות דוקטורט על הקדוש ברוך הוא, על שם הוויה. אותו דבר על עם ישראל. אתם יודעים מי זה עם ישראל? או שמיד אתם נכנסים לשיעורים ונזרקים. אי אפשר, אם אין לכם כיתת אמונה בישיבה שאתם לומדים בה, אתם לא יכולים ללמוד באמת תורה. אתם לומדים, יש לכם מלא אינפורמציות. זה לא לימוד רציני, רבותיי, כי אתה לא יודע בכלל במי מדובר, מי המתווך הזה שהקדוש ברוך הוא בחר כל כך מכל העמים לעשות את העבודה הזאת. צריך ללמוד את זה. בחודש ניסן הופיעו ארבעת מישורי המציאות המקבילים לשם הוויה, י' כבקה. לא בכדי הסירוף הזה דווקא, י' כבקה הוא המיוחס לחודש ניסן. זה הסירוף האמיתי, הראשוני, המקורי. אין לו שינוי, כל החודשים האחרים זה שינויים של הסירופים. החודש הזה הוא הסדר הנכון. י' אחרי זה ה', אחרי זה ו' ואחרי זה ה', וזה סוד גדול, צריך לדעת את הסוד הזה, מה זה האותיות האלה?
שנתחבים בבינוי מוצא מתון?
כן, בניסן, כן. התכונה הגאולית הכמוסה בניסן היא סוד האחדות הכוללת. כלומר, יש סוד גדול בניסן. רק עם יכול להשתחרר ממצרים. יש לכם בעיות, נכון? כל אחד יש לו בעיות משלו? אתם רוצים לתת מהם? דבר אחד, כל עוד ותהיו לבד במחשבה של לבד ואני עושה לבד ואני משתחרר לבד ואני מסכן את הבעיות שלי לבד, לא תצאו מזה. לצאת ממצרים פירושו של דבר להתחבר לכלל, והכלל יוצא. אף פרט לא יצא ממצרים, רק כלל ישראל יצא ממצרים. אי אפשר להשתחרר מגלות כל עוד אתה אדם פרטי, אגואיסטי, אנוכי. את סליחה? דומם צומח, חי מדבר, הכל. ועוד הרבה דברים שכלולים שם. שעד כה לא הופיעו בעולם. יש לחודש הזה הכוח לשאת מעולם הפרטים הנפרדים ולגלות את האחד. את הנוסחה האחדותית המארגנת את כל היש. זה נקרא לצאת ממצרים באופן רציני. אני רוצה לגלות את הנוסחה האחדותית שמארגנת את הכל פה. זה לא איזה מין יציאה קטנה שאתה עכשיו מספר איזה סיפור של מישהו באמת. עד הגעתו של חודש ניסן של יציאת מצרים, נשארו המאמרות בהם נברא העולם כלואים בחומר, בחומר הבריאה עצמה. העולם אולם נשא בקרבו את הדיבור האלוהי המחיה אותו, אלא שאותו דיבור היה אילם ודומם. הקדוש ברוך הוא היה בשקט. הוא המתין בסבלנות שהעם הזה יתחיל לגלות אותו בעולם. כמה שנים אחרי בריאת העולם הייתה יציאת מצרים? באיזה שנה הייתה יציאת מצרים לבריאת העולם? לא, זה לידתו של אברהם אבינו. באיזה שנה יצאנו ממצרים? טוב, תעשו חשבון, תגידו לי בסוף השיעור. 2158. כלומר, במשך 2158 שנים, תודה לרב גוגל, הקדוש ברוך הוא ימתין בסבלנות. השמיים אמנם, ככה אומר דוד המלך בתהילים, יוטה, השמיים מספרים כבוד אל, כלומר, אני לא צריך אף אחד, אני רק מסתכל בשמיים ואני שומע הכל. ומעשה ידיו מגיד הרקיע, אני מסתכל על הרקיע, אני רואה את כל המעשים של הקדוש ברוך הוא, נכון? יום ליום יביע עומר, כל יום אומר לי משהו אחר. אם הייתי ממש חד בחושים שלי, הייתי שומע כל יום דבר אחר, זה לא כל יום אותו דבר. כל יום יש לו משהו להגיד. וכל לילה, ולילה ללילה יחווה דעת. יש לי דעת אחרת חדשה, משהו מחודד יותר. אלא שהכל דמם. אין עומר ואין דברים. כאילו זה קיים, אבל לא שומעים כלום. למה? בלי נשמע קולם, כי אין אף אחד שישמע את הכל. כל עוד ואין מישהו שמסוגל לשמוע את הדבר הזה, זה לא שייך. אז מי בעצם נברא כדי לשמוע את מה שמספר השמיים, מספרים השמיים? עם ישראל. ולכן כתוב בגמרא באופן ממש ברור, במסכת שבת, דף 75, שעם ישראל צריך לדעת לקרוא במסך של השמיים, במפה השמימית, את כל מה שקורה במציאות. כי היא חוכמתכם ובינתכם לעיני כל העמים. שאין מי שישמע את הקול העליון החוצה את היקום ללא הרף, אין עומר ואין דברים. בלי ישראל המסוגל לגלות את שם י' כבנקה, אין שום קליטה מערכי השמיים. אין, הצלחת אינה. עם ישראל זה הצלחת של הקליטה. המצב שקדם ליציאת מצרים השאיר את הדיבור האלוהי במצב של אילמות. גאולת מצרים הייתה גם גאולת הדיבור האלוהי מקליפת השתיקה. אתם יודעים כמה זה קשה, קליפת השתיקה? הקדוש ברוך הוא בחר דווקא בחודש הזה, בחודש ניסן, כדי לשבור את הקליפה הזאת, האותמת, בפני האור. מצרים היא שמה של אותה קליפה, ובחודש ניסן נשברה קליפת השקט, והדיבור האלוהי יצא לחירות עולם, יחד עם מי שמסוגל לבדו לשמוע את הקול הזה, כלומר עם ישראל. זה מה שקורה לנו בחודש הזה, רבותיי, זה לא קטן. שמתם לב שעברתי משיעור מאוד מאוד טכני לשיעור יותר רעיוני, כללי. כי אפשר שוב פעם ללמוד על חודש ניסן ולקחת איזה ספר, בני שכר, ולהעתיק מה שיש שם, וצירוף החודש וככה, ומי ששולט והאות השולטת, בסדר, זה נכון וזה חשוב ועשינו את זה. אבל צריך להבין את הגדול קודם לפני שאתה נכנס לפרטים. בוודאי, השתיקה של אלוהים היא שלילית. ברגע שהקדוש ברוך הוא לא מופיע בעולמו, אז מה, הוא לא כלום. הוא שותק. אם אין מי שיקלוט, זה שתיקה, זה עוד קליפה, זה עוד יותר חמור. כלומר, אני מדבר ואף אחד לא שומע. אין יותר חמור מזה. זו שתיקה. אם הכלי לא מקבל, מבחינתו זו שתיקה. כל עוד ולא הגעת לתפיסה של משהו, גם אם המשהו הזה קיים, מבחינתך זו שתיקה. אנחנו לא מדברים על הקדוש ברוך הוא עכשיו, אנחנו מדברים על העולם שהוא ברא. עליו אי אפשר לדבר. לעולם אדוני דברך ניצב בשמיים. אבל אם זה לא יורד לארץ, אז מה עשיתי עם זה? חודש ניסן הוא השחר של העולם החדש. עולם בו ניתן להשקיף אל דבר השם ולשמוע בקולו. זה חידוש עולמי, רבותיי, אני לא יודע באילו מילים לתאר את זה. כשכתבתי את זה, פשוט בכיתי. בעוצמה שיש ביהדות ובכל התורה הזאת. בחודש ניסן הופיע בן שיחו של הבורא. אתם יודעים שאנחנו בן שיח לבורא, הוא ברא אותנו ובחר בנו להיות בן שיחו, רק איתנו מדבר. מי הביא את עשרת הדיברות לעולם? מי הביא את כל החידושים לעולם? אנחנו. יש עם שאומר שיום אחד האלוהים דיבר איתו? אין דבר כזה. מי יכול להמציא סיפור כזה? אם זה לא קרה, אתה לא יכול להמציא בכלל, זה לא בדמיון האנושי בכלל, זה לא בגובה של דמיון. אתה אחד ושמך אחד, ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ, תשימו לב, אנחנו מי שהוא האחד הזה, אבל בעולם הזה. כלומר, מי זה ישראל? הקדוש ברוך הוא בגילוי. לא פחות מזה, עד כדי כך שהזוהר אומר שהקדוש ברוך הוא בישראל זה דבר אחד. איזו עוצמה זאת? ואני חי עם השטויות הקטנות שלי, כל הבעיות שלי הקטנות, וכל הזה, והמריבות, והעצבים, והזה. מה אתה עושה בכלל? אתה לא מבין שאתה תגיע יום אחד ויגיד לך חזק וברוך, כל החיים שלך עברת עם שטויות? לא הבנת בכלל את הגודל הזה? התעסקת רק בעצמך? בוודאי, אבל לא רק. מי שמתחיל להתעסק בזה, הוא שוכח בכלל את המגמה. המגמה הכללית הזאת. אז יש יתושים בדרך. אבל אם אתה הפכת את המהלך שלך, אני נוסע עכשיו מפה לירושלים. אז היתושים בדרך, מה עשיתי? מרוב שיש יתושים, עצרתי בדרך, התחלתי להרביץ לעצמי, נכנסתי לאיזה יישוב ערבי שם, קניתי עוד פרה, עשיתי... כל החיים שלי עם, כל, עם השטויות שלי. אני עכשיו מתחיל לרצץ את האוטו, והזמן עובר, עובר, אוקיי? כל היד הלך לאיבוד, ואני עם היתושים שלי מתים באוטו, והצלחתי, ואני אומר לאשתי, תראה איזה יופי, הצלחנו בחיים. זה בדיוק החיים שלנו. העם המסוגל לגלות את הנוסחה האחדותית לאנושות כולה, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. אתם יודעים מה זה הנוסחה הזאת? זה לגלות את האחד שבכל עולם הריבוי. אנחנו לא מבינים אפילו, אומרים לנו לעשות כוונות מיוחדות בקריאת שמה. בגלל שיום אחד לא אמרת קריאת שמה, אז היוד, אתה פגמת בה. אתה צריך עכשיו לחבר אותה. דרך כל מיני כוונות בתורת הקבלה. ה' שמתחברת לו' ואחרי זה מתחברים ליוטקה. בסדר, זה הרבה טכניקה. אבל מה זה אומר? זה אומר שפשוט אתה לא מבין שהקדוש ברוך הוא אחד, הוא ממלא את הכל ומוביל את כל האנושות ואת כל היקום כולו ואת כל הגלקסיות. וזה לא איזה מיליון פרטים שאין להם קשר עם אחד עם השני. הכל קשור. חודש ניסן ניחן בגילוי מידת החסד, שנאמר, אמרתי עולם חסד ייבנה. כלומר, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם מתי? בניסן אמרנו. מה התנועה שהובילה את הבריאה? חסד אלוהי, גדול. אמנם שהוא ברא דה פקטו את העולם, באיזו תכונה הוא השתמש? בגבורה, כדי לתת גבולות. אבל הרעיון הוא חסד. רמז לחסד שעמד בבסיס הבריאה בניסן. כאן אני נותן לכם אינפורמציה נוספת. העולם הזה, הזמן הזה, עכשיו, מהיום, ובמשך חודש שלם, זה תנועה של חסדים. מה אתם צריכים לעשות? להשתלב שוב פעם במהלך. מה זה חסדים? לחפש כמה טוב אני יכול לעשות למישהו. לאחים שלי, לעם שלי. בשעה שהאדם מתנהג במידת החסד, הוא חי בגובהו של חודש ניסן. כלומר, אדם שבחודש הזה יהיה רק בכעסים ובעצבים ובאגואיזם, הוא בעצם אנטיתזה לזמן, הבנתם? אז הוא מוציא את עצמו מן הכלל, והוא נקרא רשע. אזי באותה שעה מתמלא העולם עבורו בלבוש של חסדים, כך אומר הזוהר, חלק ג' אברהם אבינו עליו השלום היה מרכבה לחסד. נמצא שהיו כל ימיו לבושי חסדים.
כל חייו.
וזהו, ואברהם זקן בא בימים. פירושו שהתלבשו כל ימי חייו במידת החסד. סוד הזקן, הזקן, הדיקנה. שהוא מקור החסדים והרחמים. כל החיים שלו של אברהם זה היה החסד. הוא הביא את החסד לעולם. עליו התלבש החסד האלוהי. אבא שלנו, האבא הראשון. והוא קשור לכתוב, החודש הזה לכם ראש חודשים. זה מה שקראנו היום, שבת החודש. למה? כי הוא בעצם ראש לכל החודשים, הוא האבא של כולם. חודש ניסן הוא תמיד חודש האביב. אביהם, כן? דרשו חכמים, אביב, אבא של י"ב. אב י"ב, אביב. כלומר, האבא של כל החודשים. ושורשם של י"ב חודשי השנה. חודש ניסן הוא האבא של מימד הזמן. החודשים הם י"ב במספר, סוד שתי ווים. כלומר, אם אני לוקח בעצם באותיות לשון הקודש את הזמן, זה לא סתם שבחרתי רק בשתי ווים. הייתי יכול לקחת י' וב'. אבל חכמי הקבלה אומרים לנו שצריך לקחת את שתי הווים, זה סוד הזמן. כלומר, מה זה הזמן בעצם? מה זה הזמן במהות שלו? קשר. חפש עכשיו בין מה למה, אבל זה קשר. כלומר, האות ו'. איך כותבים ו'? פעמיים, ו'. זאת אומרת שבעצם הזמן זה הקשר שלי עם איזשהו מקום. קשר של נפש עם מקום זה נקרא זמן. עכשיו באנו לבית הזה, הזמינו אותנו באהבה גדולה, חיברנו את הזמן המיוחד הזה בין הנפשות שלנו לבין המקום הזה. אז אומרים לנו חכמים שהזמן זה וו. איך כותבים וו? וו וו. כלומר 12, כלומר כל הזמן זה 12 חודשים. וו ימנית, וו שמאלית. וצריך להמתיק את החודשים שיהיו כולם כלולים בתנועת החסד הימני. כלומר אני צריך בחודש הזה להביא את הוו השמאלית ולהכניס אותה אל הוו הימני. איפה נמצאת הוו הזאת בסדר פסח? מי שלמד קצת כוונות? מי זאת הוו? כשאתה שובר את המצה באיזשהו שלב, אתה כותב, נכון? יש לך את החלק שנקרא וו, ואת החלק שנקרא דלת. הוו הזאת גנוזה בתוך המצות, רבותיי. אני לא נכנס עכשיו לכל מיני פרטים, אבל תבינו שזה קוסמי, כל מה שאנחנו עושים. יש לכם מערכת בסדר פסח על השולחן, שכל פעם שאתם נוגעים זה כאילו לחיצה על כפתור. עד שיקבלו כולם את גוון החסד, זה מה שאני צריך לעשות בחודש הזה, לגוון את העולם שלי בחסדים, למלא אותו כמה שיותר בנתינה. וכדי להצליח במערכה הזאת ניתן לנו חודש ניסן במתנה. החודש הזה לכן, לארג', הקדוש ברוך הוא נתן לאשתו זמן. אתה נותן זמן לאשתך? הנה, זה מה שהקדוש ברוך הוא נתן לאשתו. נתן לקופסה מתנה עם עטיפה יפה ואמר לה, תפתחי, פתחה, מה היא מצאה שם? זמן. בעלי נתן לי זמן. איזה כיף, בעלי נותן לי זמן, בעלי מעניק לי זמן. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה לשתוב במתנה הראשונה. החודש הזה לכם, לארג'. וזה לא סתם חודש שהוא נותן לנו, חודש החסדים. מקור החסד. שממנו ממשיכים חסד לכל החודשים. על כן נקרא אב י"ב, כי אב הוא בחינת אבא, בחינת חוכמה, מקור לכל החסדים. אז זה לא איזה מין מתנות, כן, קטנות. זה מתנה גדולה. ראשי תיבות הפסוק החודש הזה לכם, ראש חודשים, עולים למספר רמ"ח. אותו דבר כמניין אברהם, שהוא המרכבה לספירת החסד בעולם. כלומר, החודש הזה לכם, כן, ראש חודשים, כל זה ביחד, הראשי תיבות, זה 248. מה זה 248? אז שימו לב, יש מזה מספר סודי, 2-4, 2 כפול 2-4, 4 כפול 2-8. זה בעצם הכפלה, זה נקרא חסד. 2-4-8 זה סוד גדול מאוד. כמה זה 248 בגמטריה קטנה? ביחד, כמה זה? 5. מה, גם זה קשה כל כך? 7? 5. מה זה 5 בעצם? מה זה 5? זה המלכות, זה ה'. זה כל העולם שלנו. זה העולם שלנו, זה הקדוש ברוך הוא נתן לנו את ההל, לבנות אותנו מחדש. וכיוון שכל התכונה הזאת קשורה לחודש ניסן, הרי שהוא מקור החסד העולמי. כלומר, זה חודש, החסד היה צריך לעשות היום סטיקרים. חודש חסד מבורך. נכון? חודש המעשים הטובים, חודש ההשפעה, חודש המימוש. אתם יכולים לכתוב מלא דברים, זה החודש שבו אפשר לתרגם רעיון למציאות. תעברו עכשיו לאקט. אל תישארו בשמיים שלכם בחודש הזה. ומי שמסוגל לעשות את זה, הוא יוצא ממצרים, רבותיי. זו יציאה אמיתית של מצרים. שעלינו להשתבות בחודש הזה לתכונה הזו כדי לצאת ממצרים. וזה נקרא ביטול החמץ. גם מקודם, כשבאתי לפה, אמרתי לעצמי, כולי חמץ. איך אני מבטל את החמץ בבית שלי? וכולי חמץ! אני נכנס לפסח חד ושלום אם לא עשיתי עבודה על עצמי. אז כל הבית נקי, אבל אתה, ראש הבית, כולך חמץ. אז מה זה שווה? תגידו לי אתם, מה זה שווה? הבית שלך נקי, אבל אתה חמץ, כולך בכעסים, כולך בעצבים, כולך ב... מה זה הדבר הזה? אתם חושבים שזה פסח זה? ביטול החמץ האנוכי לטובת הצגת מדרגת כלל ישראל בה תלויה הגאולה. זה נקרא הביטול של החמץ. בספרים הקדושים כתוב שהאוכל במידת החסד נקרא גם הוא בשם אברהם. הוא מעלה עליו הכתוב כאילו קיים כל התורה כולה. רק בגלל שהוא בעל חסדים. אבא שלי זיכרונו לברכה, אני מזכיר את שמו, כן, לא פה. היה בפנסיה. אתם יודעים מה הוא עושה? גר באשדוד, כל יום בבוקר הולך לנמל ומחד קשר. אני אומר לו, אבא, מה אתה עושה בנמל? אומר לי, אנשים באים, לא יודע, מחול, אם הם צריכים אותי, אני הולך לעזור להם במחולות, להוציא אותם. מה אתה עושה, אבא? מה אתה עושה? עד שאתה בפנסיה, לך תדוב, לך תהיה בשקט, לך לא יודע מה. לא. אנשים באים, אני רוצה לפתוח להם את המחולות, לעזור להם במחס, לעזור להם בכל הניירת. על דרך אומרם בקידושין, קיים אברהם אבינו את כל התורה כולה עד שלא נתלה. כלומר, לא צריך אפילו תורה. אברהם רק על היחסת שלו, הוא היה כולו תורה. האוכז במידת החסד בששת ימי החול, כשבא שבת קודש, זוכה לבחינת חוכמה. מי שרוצה חוכמה בשבת, שבת זה החוכמה, שבת זה חוכמה עליונה. מי שרוצה לגעת בחוכמה, להשיג חוכמה בשבת, צריך להיות בחסד כל השבוע. על של זה נקראת שבת קודש, כי קודש היא בחינת חוכמה, כנודע פרי עץ חיים. וזה סוד בתוספת ואברהם זקן בא בימים. לא כתוב אברהם זקן, ואברהם זקן. מה זה התוספת ו הזאת? שהאוכז בששת ימי החול, וו, במידת החסד, ואברהם, הוו הפך להיות אברהם, ששת הימים הפכו להיות אברהם, אזי אחר כך בשבת קודש בא לבחינת זקן. ואברהם זקן, יש לך חוכמה. אם יש לך את הוו בששת ימי המעשה בבחינת אברהם, בבחינת חסד, תדע לך שאתה תשיג זקנה, כלומר חוכמה. בחינת חוכמה, על דרך אומרם ז"ל בקידושין, אין זקן אלא מי שקנה חוכמה. וזה בא בימים. פירושו שעל ידי התנהגותו בימות החול ומידת החסד מגיע בשבת לבחינת חוכמה, בחינת זקן. אז רבותיי, אנחנו עכשיו בחודש מיוחד מאוד. יש כל כך הרבה דברים, בלי עין הרע. יש לנו כל כך הרבה אור בתורה הזאת, כל כך הרבה חידושים, כל כך הרבה גילויים, כל כך הרבה, כל שנה מחדש, אל תתקמצנו, אל תתקמצנו, תוציאו, תוציאו, תתנו. זה העניין שלנו, אנחנו עם אחד ואנחנו צריכים לצאת כאומה, לקבל את התורה כאומה, להיכנס לארץ ישראל כאומה, לקבל את פני משיח כאומה. ואם אין אהבה בינינו אמיתית, כי אנחנו שופטים אחד את השני מבחינה חיצונית, זה לא עובד. אז צריך לדעת שכל אחד יש לו את הסריטות שלו, אין מה לעשות. אבל אנחנו צריכים לקחת את העומק, את התוכן, את הלשן של פסח. כן? את כל החירות הפנימית הזאת ולהיות חירותי ולהיות חופשי כדי באמת לממש את הייעוד שלנו בעולם. שיהיה לנו לכולנו בעזרת השם חודש מבורך, גואל, עם גאולה מוחשית, אמיתית, שנרגיש אותה. ובמיוחד לצאת מכל הפרעונים הקטנים שלנו שמפריעים לנו פשוט להתממש בחיים. תוקעים אותנו בכל מיני דברים. אז צריך לצאת מהפרעו הזה. ואמרתי לכם, איך יוצאים מפרעו? על ידי זה שאתה מוצא את המשה שבתוכך. אם אתה מסוגל למצוא את המשה, איפה אתה הולך לחפש אותו? ביסוד שעדיין לא התממש, במים. אתם זוכרים? או מים ורקיע. כי מן המים משיתו, לך תוציא את המשה מהמים, ותעשה הפוך ממה שעשו המצרים, כל הבן הילוז, העיר אותה שליחו, אתה להפך, אתה לוקח את משה והופך אותו למציאות. וזה נקרא דעת. כלומר, אתה צריך לקנות דעת. איפה קונים את זה? אני אגיד לך איפה החנות, קונים דעת. אתה חונן לאדם דעת. כשאתה מתפלל ואתה מכוון בברכה הזאת, תשים את כל הכוח שלך בברכה הזאת. אתה חונן לאדם דעת ומלמד לאפר שפינה. ברוך אתה השם חונן הדעת. חודש טוב.
אמן.